הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לקיץ שמגיע. חשבת שתגיד בני רבינוביץ'.
לא, הרב.
הרב, הדגול העיתונאי.
כן, העיתונאי.
בני רבינוביץ', וכמובן, לידידנו, ישי פבובסקי. מזל שהוא אמר לי, אני...
אתה... שבועות זה כבר מתחיל לסבול מסניליות.
לא, אמרתי לו, כשנכנסתי לאולפן, אמרתי לו, תקשיב, אתה מוכר, אתה מוכר.
טוב, אתה לא ניצול של משהו, אתה בסדר עדיין.
לא, 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 אבל השעות האלה בבוקר ביום שישי, כל פעם זה הורג אותי, אנחנו חייבים. זה פשוט קשה.
יש טיפול העניין.
יש טיפול, יש כדורים, אתה אומר. טוב, היה לנו באמת, אני אגיד לך, פסח שמח אבל עצוב מאוד. זאת אומרת, היה לנו לוויות, היה טרגדיות, היו אסונות, זה פשוט... פופובסקי, קצת את המוזיקה, אני לא אכפת לך, תודה.
אתה מתכוון לסירת העומר, אתה, כן, אני הבנתי שאתה מקפיד מאוד על העניין הזה.
תמיד,
כן,
תמיד. מה אתה אומר?
תשמע, קודם כל באמת, בשבוע אחד שני גדולי עולם, מרן הרב אוזנר ומרן רב חיים, רב חיים גרנמן, זה כזה,
אני מבין.
הקצה הלשון תמיד מונח. אמנם עם הרב אוזנר, דרך אגב, כמעט ולא היה לי קשר. הקשר, אני חושב, המרכזי שהיה לי איתו היה דווקא בנושא מאוד מעניין, ולא לפני הרבה זמן, בנושא של הגיורים. כשהגיעו אליו משלחת רבנים שאני ארגנתי, והיית צריך לשמוע את התקיפות של פויסק. תקיפות נחרצת, ואז הוא גם ביקש, היות והוא הבין בדיוק את הבעייתיות, היה אז רב ראשי לישראל, אני לא מדבר על הכהונה של הרבנים הראשיים הנוכחיים. כן. הוא הבין שאם רוצים באמת לעשות משהו, זה על ידי שתהיה מעורבות של מרן הרב עובדיה יוסף. והוא אמר לרבנים, תגידו לרב עובדיה יוסף בשמי, בשמי, ופה השליחות הזאת בשמי, היה לזה משמעות קרדינלית, הייתי אומר קריטית ביותר. כשאותה משלחת הגיעה אחרי זה למעונו של הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, כל העניין השתנה לגמרי כשהוא שמע שהם באים בשליחותו של הרב אוזנר.
תראה, אני ראיתי, פשוט... אני ראיתי סרטון שהרב אוזנר נפגש עם, עם הרב עובדיה יוסף, ולראות את שניהם ביחד זה דבר שאני חושב שאין הרבה אנשים שיכולים, אני לא יודע, לא יודע, זה פשוט מרשים, שני גדולי עולם שמכבדים אחד את השני, עם ידידות כזאת, עם אהבה כזאת, וסך הכל הרב אוזנר דיבר יידיש, הרב עובדיה יוסף דיבר עברית, אבל לראות את שניהם נפגשים, את החום, תשמע, זה צריך ללמוד, צריך ללמוד, הרב עובדיה יוסף קם בשבילו, חיבק אותו, ואנשים מבוגרים, זה באמת, כמו שאתה אומר, היה ביניהם ידידות עמוקה, אני הבנתי. זאת אומרת, לפי מה שראיתי, כל אחד העריך את השני בתור...
הערכה גדולה, אין מה לדבר. ומרן הגאון רב חיים גרנמן, זכר צדיק לברכה, שהייתי איתו בקשר, לא בשנים האחרונות, אבל לפני הרבה מאוד שנים, בתקופה שהוא היה מגיע למושב תפרח. כל יום ראשון, חוזר ביום חמישי בצהריים, אחרי הצהריים לבני ברק, יושב כל השבוע על תלמודו, שלא יטרידו אותו פה בבני ברק בשעתו, ולא רק בשעתו, אבל למעשה הדמות הרפואית מספר אחת בישראל, שבאו אנשים להתייעץ בנושאים רפואיים, הכי מסובכים, הכי רגישים, הכי מורכבים,
זהו.
היה אצל
רב
חיים. רב חיים. אני זוכר עלייה לרגל לתפרח, אל הבית שלו, של אנשים שבאו מכל קצות הארץ כדי להתייעץ, ואני זוכר שאז דובר שם בבית, שאם הוא היה יושב בבני ברק, אז דקה לא הייתה לו מנוחה.
מה זאת אומרת?
אז הוא ישב בתפרח על תלמודו, מבוקר ועד לילה עם אותה תנוחה שמרן החזוני שהיה יושב דודו, ואני זוכר את הילדים שלי סיפרו לי כשהחיידר היה מאוד קרוב שם בטיפח ליד, ליד הבית שלו, הם היו נוהגים לעבור ליד הבית כדי לראות את הפחיים על המיטה בחוץ, שוכב ולומד. זה היה בשביל הילדים החזה כזה, אתה יודע, זה
שמימי, שמימי.
משהו, משהו שנחרט לילדים. אני אומר, הילדים שלי הזכירו לי את התמונה הזאת של רב חיים יושב ולומד שם ליד מגדל המים במושב תפרח. יש לי עוד,
יש לך עוד, אני רואה אתה מלא
באמת שני אבדות ענקיות לעולם היהודי בכלל, לציבור החרדי בפרט.
גם הטרגדיה
עם התורה, בני ברק.
נחלט, אבל גם אני מדבר על
אתה מדבר
על מסע הלוויה בעצם, מה שהלך שם, שאני חושב שאין מה לפרט, כי כל כך הרבה כבר דשו בזה. רק אני עוד לא ראיתי שאת מפקד המשטרה מתפטר. דיברנו על זה מקודם, שהוא לקחו אחריות. לקחת אחריות זה אומר לעשות גם מעשה, זה דעתי האישית. ונהרגו כאן אנשים. אם זה היה קורה, בוא נגיד ככה,
לקחת אחריות זה אומר שאם יתברר שהיה מחדל, אז אתה הולך הביתה.
ומי בודק את זה? המשטרה, הוא בודק את עצמו.
זאת שאלה אחרת, זאת שאלה נוספת. אני מבין שהם הביאו את זה למחוז תל אביב, למחוז, לא יודע בדיוק מה שקורה שם. מסכים איתך. השאלה באמת, מי בהלוויות כאלו, מי באמת אחראי? מי? המשפחה מסוגלת להתארגן?
ממש לא.
יש לה את הכספים לקחת עכשיו?
לא את הכספים ולא את הראש, ואני חושב שזה התפקיד של המשטרה. עם כל הכבוד, לא עירייה. ויש, הבנתי, רוצים להגיד שהעירייה, אני לא חושב שהעירייה שמה פה, אני לא מדבר אפילו על פרסונל, לא מדבר על אנשים. לדעתי, משטרה צריכה לאכוף הפגנות, צריכה לאכוף לוויות, ושהם רוצים, הם יודעים, ולכן לבוא עכשיו ולחפש את החבר'ה,
כל משחק כדורגל, המשטרה,
וואי, הגדרת את זה נפלא, לא חשבתי אפילו.
המשטרה יודעת לאכוף, מה, והם יגידו, אתם אנשי
טורקיה נגד ישראל, שיש שם לחץ, לא, אדוני, אחד לא יכול להכניס סיגריה, היום הרי יש חוק שאסור להכניס למגרשי כדורגל סיגריה. אדוני, אף אחד לא מעשן. אז לבוא ולהגיד שהחרדים, זה, גם אתה יודע, זה נפח, זה נימה, סליחה שאני אומר, אנטישמית. החרדים האלה דוחפים, אלו, סליחה, מה זה דוחפים? גדול דור נפטר. אנשים רוצים, אתה יודע, זה רגע היסטורי, סליחה, תן, אני לא מדבר על רגע קדוש, רגע שאתה מתעלה, אבל רגע היסטורי, זאת אומרת, ללכת ללוויה של הרב ווזנר, באמת אתה תוכל לספר לעניינים שאתה היית בלוויה, נכון? אז אנשים לא נדחפים, אבל יש מסה של אנשים, מה, אתם לא רואים את זה? ומה ציפיתם מהמשפחה? שיעמוד הבן ויגיד רבו ישראל, לכו אחורה? יש לך עשרות אלפי אנשים, זה אני חושב טיוח, ואתה תראה שלא יגמר כשם כלום. הכל יירגע, האלה שנהרגו, נהרגו.
בשמחתנו, אתה יודע, אי אפשר לומר את זה בכלל, אבל אתה ראית שבהלוויה של רב חיים גרינמן,
הם ידעו דווקא,
כבר הפיקו את הלקחים.
פתאום, אני גם לא אומר שזה too much, לדעתי, יותר מדי, היה שם איזה חומה כזאת, כאילו, אני לא אומר, אבל אני מעדיף ככה, מאשר שחס חלילה יארג מישהו.
בעלי המוסר אומרים, כשאדם הוא גאוותן גדול, אז הוא הולך לכיוון השני ונהיה ענף גדול, ואחרי זה מגיע,
הוא מתאזן.
מתאזן לאמצע.
בוא נקווה שלא נצטרך התאזנות שלהם בלוויה או משהו, חס חלילה.
אגב, אני עמדתי שם בלוויה מאוד מאוד קרוב, כי הגעתי מוקדם, דיברו בהתחלה שהלוויה בסביבות 10:30 או 11, אני הגעתי מוקדם. ועוד רגלית, כי הכבישים היו סגורים מכל הכיוונים, המשטרה דרך אגב סגרה את הכל מכל הכיוונים.
כדי שאנשים יבואו.
כן, היה סגור ומסוגר, הלכתי חתיכת דרך ברגל, לכן הגעתי גם מאוד מאוד קרוב, וככל שהתקרב, והלוויה גם נתחתה עד שזה התחיל, לקח עוד הרבה יותר זמן ממה שדובר בהתחלה, אני התחלתי להרגיש את הלחץ. אני במצבים האלו של ציבור דוחף מכל הכיוונים, אני לא רגיל לזה, במחאות גם לא אוהב את זה, לוקח את הרגליים ומתחיל לזוז אחורה. ככה התחלתי, מה שנקרא, אחורה,
לסגת אחורה.
אחורה. אני לא הולך להסתבך בכל הלחץ והדחף, כי אתה רואה מסות של אנשים שהתחילו להגיע מכל הכיוונים, מכל הרחובות. מכיוון רחוב סוקולוב, זאת אומרת, בורחה לכיוון לכל חזוני. אתה ראית את ה...
אתה כבר ראית את האסון.
הרגשתי ש... לא אמרתי אסון.
את הלחץ, את הלחץ.
כן, היה לחץ, ולקחתי אחורה פנה, ולא ראיתי. אם הייתי נשאר במקום שבו עמדתי, הייתי רואה את המחזות האיומים האלו.
הבנתי.
לא יודע, לשמחתי, לא הייתי שם. אתה יודע מה, לבוא להשאים מישהו במשפחה ובצורה כזאת או אחרת, לא יודע, לא נראה לי, אני די מקבל את מה שאתה אומר, יש משטרה.
גם אמרת לכדורגל זה כל כך נכון, בני, זה כל כך נכון, היה אוהד אחד שהתפרץ למגרש באיזשהו משחק, הפועל תביא, לא זוכר, לא משנה. והיה, חס חלילה, מאותו שבת, מאותו משחק, אדוני, אף אחד לא יכול להסתכל לצידה, כי אם אתה מסתכל לצידה, שוטר מעיף אותך.
קח את האירועים, או את הכותל המערבי, בכל המועד. ציבור ענק, עצום, שמגיע לכותל המערבי, מגיע לירושלים, המשטרה מאורגנת. העיר עתיקה סגורה מכל הכיוונים.
ברגת כהנים, הכל, נכון.
הכל יש...
מתוקתק.
מתוקתק כמו שצריך. אין מה לעשות, אבל אצלנו, לצערי הרב, אז זורקים את זה על זה, זורקים את זה למשפחה, וזורקים את זה פה.
והמשטרה בודקת את עצמה, ואם היא תמצא שהיא עצמה לא בסדר, אז היא תתפטר מעצמה. אני לא קונה את זה. זה, אני חושב שמישהו מהצד היה צריך לעשות בדיקה.
עכשיו אני רוצה לומר לך דבר אחד. אפשר למנוע כמעט הכל,
אבל לא את הכל.
אבל לא את הכל.
זה אני מסכים.
ואני אומר שוב, תאר לעצמך שהכל בסדר. אין לחץ ואין דחף ואין שום דבר, אבל מה לעשות שיורדים עם המיטה במדרגות. בסדר? יורדים במדרגות. ולו יצויר שלא שמו לב והיה מים על המדרגות. בסדר? אוקיי. היה מים.
כן.
ואנשים היו מחליקים. תאר לעצמך מה אז היה קורה. בוא, אני לא רוצה לומר שאנחנו יכולים למנוע אפס תקלות. צריך לדעת שלפעמים יש מצבים שצריך לעשות את כל המקסימום, את כל ההשתדלס. פה אנחנו מדברים בגלל שהתוצאות הם איומות ונוראיות.
אבל זה תמיד ככה.
איומות ונוראיות. נכון. תמיד זה מגיע לתוצאות כאלו. הרי אם זה היה נגמר בכמה פצועים, כל ההתייחסות הייתה שונה. אלא בגלל שזה נגמר בשני קורבנות, פשוטו כמשמעו, שני אנשים צעירים.
שכל אחד מהם יש לו את הסיפור האישי שלו.
זה כבר חוץ למה. כן. שוב, אתה יודע מה?
בוא לא נקרא
זה
סביב.
זה מזכיר לי, כבר אתה מביא אותי לפיגוע של, הבחור של שרקי.
אח של יאיר.
עוד פעם, הנה, אתה שמעת מה שאמרת?
נכון, לא.
מה אמרת?
אתה צודק, כאילו הייחוס של, מה, יהודי נהרג.
יהודי נרצר, מה זה מעניין אותי? מי זה אח שלו ומי זה אבא שלו, ומה הוא עשה ואיך הוא עשה, ומה הסיפור שלו, והוא היה מדריך, והוא היה כזה. יהודי נרצח בגלל שהוא יהודי, פשוטו כמשמעו, ואנחנו... תמיד, אתה יודע, עם
החתיתנות, התקשור. נכון, נכון.
וזה אחד הבעיות שלנו, אתה יודע, הטרגדיות. אם היינו מתייחסים לקורבן, כמו שהיה, פשוט קורבן, בסופו של דבר זה קורבן, תקרא לזה נרצח, נהרג, אני מדבר על שני החרדים שנהרגו בלוויה של הרב ווזנר. אנשים נרצחו, בוא.
נכון.
אתה מבין?
צריך לומר את המילים.
זה פשוטו כמשמעו.
נרצחו, אני חושב שזה עם כוונה, זה נהרגו כי... אני לא חושב שמישהו התכוון להרוג אותם.
אם היה פה מחדל אמיתי,
אז זה קרוב, אבל אני לא חושב שהייתה כאן כוונה פלילית.
תשמע, מי שגרם לזה ודאי צריך ללכת לעיר הנידחת, סליחה, לעיר
מקלט. אבל מה שאני כן רוצה לומר,
צריך להדיח אותו לעיר מקלט.
אני לא חושב שמישהו לקח כאן אחריות. אני חושב, אם המשטרה הייתה אומרת, סליחה, לא היינו בסדר, אנחנו בודקים את עצמנו, אין לי בעיה, אני גם לא בעד עריפת ראשים. אבל לבוא ולהתחיל להגיד שזה רגע, זה המגזר, ואולי זה המשפחה, ואולי... זה אני לא אוהב הטלת אחריות. אני חושב שאם הלוויה הייתה יוצאת ב-100%, בוא נניח שלא היה קורה כלום, לוויה מתוקתקת כמו הפגנת המיליון, לצורך העניין, בני. המשטרה הייתה מוציאה הדובר שלה, שהמשטרה ניהלה ביד רמה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. פתאום יש אסון, פתאום המשפחה אשמה, פתאום העסקנים אשמים, פתאום העירייה אשמה, פתאום... חבר'ה, קחו אחריות, תגידו, אנחנו אשמים, אבל אנחנו היה לי יותר קל.
אבל בוא באמת נעסק בפיגוע הרצחני של הבחור, בחור צעיר שוב בדמי ימיו, שרקי שנהרג בפיגוע.
תגיד לי, איך עוצרים את זה? איך עוצרים את זה? אני חשבתי, אתה מבין, המשטרה היום תגברה כוחות. זה כל כך מרגש, אתה יודע, עכשיו נרגעתי. עולה פלסטיני לאוטו כרגע. בהתחלה אמרתי לעצמי, אתה יודע, אתה נוסע באוטו, אתה מחפש פתרונות, כל אחד צריך ביטחון. אמרתי, בוא נוריד לכל הכפר את הרישיונות. כל המשפחה שלו, אין להם רישיון. הבעיה שהוא עולה גם בלי רישיון על הרכב, אז זה לא הבעיה. עכשיו, הוא עולה על הרכב, תגברת עם כוחות. באמת, המפכ"ל אמר שהוא תגבר את הכוחות. מה זה נותן לנו? אם פלסטיני עולה על טנדר ומחליט לעלות על יהודי, אני לא חושב שיש פתרון.
אני ישבתי באולפן אתמול באיזשהו ערוץ עם אחד הפאנליסטים גר מעבר לקו הירוק, ואנחנו לא צריכים להיכנע, ואנחנו צריכים להמשיך את החיים שלנו כרגילי, כשאנחנו צריכים לדבר, מה שאתה דיברת עכשיו, איך מנערכים, איך מתכוננים, מה עושים, אני כל הכבוד, ואני לא חס וחלילה באיזשהו מקום לפגוע, אבל... אם אתה רואה את היחס השונה לפיגועים האלו בין האנשים שגרים מעבר לקו הירוק ובין האנשים נכון. שגרים בתוך הקו הירוק. מעבר לקו הירוק אומרים, אנחנו נמשיך את החיים שלנו כרגיל, ואנחנו לא בגלל זה לא ניסה בטרמפים ועוד כל מיני דברים מסוג הזה, אנחנו נמשיך כרגיל.
נכון.
הרי זה גובה חיי אדם, נכון. יש פיגועים, לא מעניין אותנו. אנחנו בצד השני של הקו, היחס שלנו לדברים האלו הוא שונה לגמרי. אנחנו רוצים לראות יותר אמצעי הגנה. אתה אומר... יותר שוטרים, יותר דברים.
לא, אבל אני חושב שזה לא נכון. אז תן לי לתת את הצד השני. אני חושב שאנשים שנמצאים מעבר לקו הירוק, האמונה שלהם והאידיאל שלהם, אני לא חושב שהם רוצים פחות הגנה. אני חושב שיש להם אמונה שאם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, ויש להם ייעוד בארץ ישראל. רגע, רק תעצור את זה. לא, לא הלכתי לשום מקום. מה, אתה חושב שלא כואב להם?
אני לא שומע מהם את דברי האמונה. אני לא שומע מהם את דברי האידיאולוגיה.
לא, אני לא מסכים איתך.
האפשל, אנחנו נשאר פה, ואנחנו נמשיך להיות פה, ולא יעזור לאף אחד שום דבר. ויהיו פיגועים, ויהיה, ואנחנו פה.
אבל יהיה בכל מקרה פיגועים. אני רק אומר, אני חושב שהתקשורת, אם היה אירוע דקירה בתל אביב, בדיזינגוף, ואירוע בצומת תפוח, התקשורת לא מתייחסת לשתיהם אותו דבר. היה, אם בצומת תפוח, אז מודיעים בחדשות, יגיע נבח, מישהו זה. אם זה היה קורה בדיזינגוף, פתאום פריצה לשידור. יש הבדל גם מבחינת התקשורת. אני לא מדבר עלינו. אני מדבר מבחינת התקשורת. אם כרגע לצורך העניין היה פיגוע, היינו יוצאים כרגע.
כי אני מסכים איתך, כי התקשורת מתייחסת...
להם תודה.
התקשורת השמאלנית...
נכון.
בסדר גמור, אני לא מדבר על התקשורת.
ואני אהבתי כבר שאמרת שאנחנו יהודים, ויהודי פה ויהודי שם.
לא מעניין אם זה בצומת תפוח או בגבעה הצרפתית או בירושלים או בכל מקום אחר. אני אומר, וזה אולי הוביל אותנו לדברים שאני רוצה לדבר בהמשך, לקראת יום העצמאות של מדינת ישראל, של המדינה, מדינת ישראל...
חיפשו מישהו שישים, דרך אגב, אתה יודע, יש מדליקים מסועות וחסר חרדי. ובני, נצא עוד מעט לשיר.
זאת אומרת, אותך?
וקלי,
אותך?
לא אותך, אני מדבר עליך.
אותך אני לא יכול להציע.
כי אני הצעתי אותך, זה לא פייר. אתה יגידו כאילו מה החוכמה.
הבנתי, אני חשבתי שזה בגלל סיבה אחרת אני יכול להציע אותך. אני אמרת שאתה מחפש חרדי.
לא, אני עושה מנגל, פשוט אני לא יכול באותו זמן.
טוב, בוא נעבור
לבוקלי.
לשיר, כן, שיר בוקלי. לילה אני בויחיו, אני בויחיו, זה לא קרלי בך בעצמו,
זה יפה,
אבל זה שירים של רב שלום מקרלי בך. תשמע,
לילה אני בויחיו, אני בויחיו, הלילה אני בויחיו, אני בויחיו, Oh, אשיר נפשי הלילה אני בוי חיו הלילה אני בוי חיו הלילה אני בוי חיו הלילה אני בוי חיו
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
8:27, בני, יום השואה.
יום השואה, אתה יודע איך שהם קוראים לזה יום השואה, ולבין יום הזיכרון לבין כן. יום העצמאות. והייתה אמירה מאוד מעניינת של רובי ריבלין, נשיא מדינת ישראל, כן. המדינה ציוניס.
כן.
יו.
גוואלד,
הוא אמר משפט כזה, תן לי רק לצטט את זה. נכון, מדינת ישראל קמה בכוח הזכות ולא מימת הכיליון. זאת אומרת, מה שכל הזמן ניסו להרגיל אותנו, לקבע אותנו מחשבתית, שמדינת ישראל קמה בגלל השואה, בזכות השואה, כדי שלא תחזור השואה, כן? מאימת הכיליון, שחס וחלילה זה יקרה עוד פעם, ומדינת ישראל הרי תגן עלינו. זאת אומרת, אם יש מדינת ישראל, לא תהיה שואה.
אוקיי.
אין, לא, לא, לא שייך דבר כזה. זאת אומרת, ברית המועצות הגדולה, אירופה ענקית, כל מדינות אירופה שנרמסו ונכבשו תחת המגף הנאצי, הם
כי הם היו קטנים.
הם היו קטנים מאוד, כן, הם היו פצפונים ממש.
אנחנו
המדינה הכי חזקה בעולם, זאת אומרת, זה לא...
שאנחנו מחזיקים את ארצות הברית, אתה חושב זה קל?
בטח, בטח.
אתה חושב זה קל?
אנחנו המעצמה הגדולה.
זה מה שאני אומר, אתה חושב זה קל?
מה שאלה,
כן.
ולכן, פתאום בא ריבלין וקצת עושה לנו סוויץ' בראש, ואני אומר, יאמר לשבחו שפתאום דווקא הנשיא של המדינה, הציוניס, מדבר בפאזה שונה לגמרי, ובדיוק מה שאנחנו רוצים מדברים.
תני, אני אגיד לך את האמת, שריבלין יסלח לי, באמת, הוא אחלה נשיא. אני...
בעניין הזה אתה לא מסכים איתו.
לא, א', לא מסכים איתו, לא מסכים איתו, ב', אני לא מקשיב לו, זאת אומרת, אני לא מזלזל חס וחלילה, הוא יכול לד... כל הכבוד לך, באמת, עם סבלנות, אתה יודע, להקשיב ולעשות את הדעה שטייגן. אם הוא אומר ככה, אני לא רוצה שתכוון, מישהו כתב לו את זה בכלל.
לא שמעתי אותו, אבל מזה שזה הפך להיות לנושא, ואני אומר לך שאתמול, למשל, לפעמים אני בא לפה ביום שישי בבוקר עם נושאים שדיברתי אתמול בלילה באיזשהו פאנל אחר. זה נותן לי נושאים מעניינים. זה היה נושא לדיון.
הבנתי, אוקיי. זה היה
נושא לדיון. ועם מי אני הייתי צריך להתווכח, בדיוק כמו שאנחנו מתווכחים פה. זאת אומרת, אני החרדי צידדתי בעמדה של ריבלין, והציוניסטית, המזרחיסטית, הדתית-לאומית,
חשבה ההפך, כאילו.
היא אמרה שהיא לא מקבלת את דעתו.
אני לא...
לא, לא, לכן זה מסתדר לי גם פה.
הבנתי, אוקיי, בסדר, הבנתי את
הרמז. הבנת את הפואנטה.
כן, כן, כן.
ואני אומר דבר אחד.
לי יש בעיה עם הצפירה. אני אומר לך את האמת.
אבל רגע, לפני הצפירה.
כן, סליחה.
כך, תעשה איזושהי סוויץ', תעשה סוויץ' בראש.
כן.
אנחנו תמיד אמרנו שאנחנו יכולים, כמובן, ש... אמרת לפני רגע, מדינת ישראל היא מעל אמריקה, מעל...
לא, זה בציניות.
ברור, אנחנו מדינה הכי חזקה, מעצמה, תשים לב שכבר הרבה מאוד שנים, וזה מה שגם הולך קדימה, כל מערכות הביטחון במדינת ישראל היום, את הים של הכספים שמשקיעים היום, זה להגנה.
זה נכון.
זה להגנה. זה יש ערבית קסמים, ויש כיפת ברזל, ויש 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 ויש.
וכל זה להגנה.
כי אתה רואה, אתה יודע, מלחמת לבנון האחרונה, שחצי מדינה עברה מצפון דרומה,
טרנספר אפשר לעשות.
ממש, אתה יודע, וזה כלום עוד היה. אני כבר לא מדבר מלחמת הקפצונים של החמאס בדרום.
שנדבג פתאום הפסיק לעבוד.
שנדבג לא עובד, חצי מדינה לא עובדה. אתה יודע, מלחמת קפצונים. זה היה עזוב מה שהיה. והמדינה הגדולה, החזקה ביותר במזרח התיכון, עם
כיפת ברזל, ותודה לכיפת ברזל.
ובלי כיפת ברזל, בוא ננסה לדמיין מה שהיה הולך פה.
וואי, נכון.
אז בוא, עם כל הכבוד, אני אומר,
כוחי ועוצם ידי, זה גם לזה.
בין יום השואה, שאנחנו באים ואומרים, ולמה לא עליתם, ולמה כן עליתם, ואם הייתם עולים, ואם, 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 ואם חס וחלילה, כן? רומל שהיה, מה שנקרא בפעתי ארץ ישראל, היה נכנס.
אוי אוי אוי.
ואם המדינה הציונית הגדולה,
תראה, אני רוצה להגיד, תראה, קודם כל זה נכון,
אם השם לא ישמור עיר, שם שקד שומר, צריך להתחיל להכניס את זה לראש.
נכון, אבל טוב שיש לנו מדינה, שאני ואתה יכולים להתווכח, ויכולים לצחוק, תראה, אני הייתי ברודוס. ואני רוצה להגיד לך, הייתי בבית כנסת, 1642 יהודים הלכו לאושוויץ, וזה שעת טיסה מפה.
זה כלום.
זה כלום.
כן.
זאת אומרת, האנשים חושבים שהנאצים היו באירופה. הם היו כל כך קרובים, זה פשוט, זה השגחה.
דרך אגב, זה אחד הבעיות הגדולות של הציבור שלנו, שקצת הרבה לוקה בחסר בכל הנושא של השואה. ואני לא בא ואומר שצריך ללמד את הילדים שלנו את הזוועות.
יפה, נכון. אבל לפחות המהות, מי זה נאצי? נאצי זה נשמע כאילו מישהו עמלק מהתורה. לא, זה לא נמצא רחוק.
זה לא היה, זה היה.
נכון.
ויותר מזה, אני אומר, אנחנו רגילים על המושג של מעשה אבות סימן לבנים. בוא ניתן לילדים שלנו ונספר להם על הגבורה היהודית האמיתית.
יפה, אני מסכים איתך.
הרי את כל יום השואה קבור ביום של מרד גטו ורשה, שלדעת כל ההיסטוריונים, בוא, אין על זה דיון, על זה ויכוח, הייתה פה התאבדות קולקטיבית של
עשרות אלפי. אני מסכים איתך. כן, היה מלחמה.
תן לאנשים,
מתו כמו יהודים.
תן לילדים.
אבל מעבר, מעבר, איפה למדו, נכון? איך שמרו?
איך הבן אדם לקח את הטיפת מרגרין האחרונה שהייתה לו בשביל לאכול, והוא לא אכל את זה, הוא הפך את זה לנר חנוכה.
יפה.
ועוד דברים מהסוג הזה, את זה צריך ללמד את הילדים שלנו, וחבל לי מאוד.
וזה חסר. זה
חסר, חסר,
רק הבעיה היא, הנקודה היא, אני חוזר לצפירה, שזה בדיוק כמו, מתי סיימתם את הליל הסדר? זה בדיוק, זה איזושהי תחרות. יש את הצפירה, ואז החילונים מחפשים את החרדים שהולכים בצפירה. אני חושב זה לא ראוי, זה לא נכון. חבר'ה, זה צפירה, בסדר. אז אם אתם ברחוב, אתם עומדים.
עם כל הכבוד לצפירה, כשמוכרים חמץ ופסח.
זהו, זה השלב הבא שרציתי לומר. שיש חמץ ופסח, ואיזה כתב בערוץ 2 אומר, אבל רבותיי, יש חוק במדינת ישראל, וכולם צועקים עליו, הלו, הלו, אתה חשוך. אז הצפירה, עם כל הכבוד, חמץ ופסח יותר חשוב מהצפירה. לא רוצה שמישהו יחשוב כאן שהוא מאמין שצריך, מי שחושב לעמוד, שיעמוד, זה בסדר גמור, אבל זה לא האישו, אבל זה לא האישו, זה לא האישו. ולחפש את זה, אתמול ראיתי בקבוצות הבאות, איפה החרדים הולכים? ינו עיתונאים, צלמים מכל מיני מערכות, רוצים לחפש איפה. חבר'ה, תרגיעו, בואו, יש בעיות יותר קשות במדינת ישראל מאשר אם עומדים או לא עומדים בצפירה.
ואם אני אתייחס לזה בעוד איזשהו פן, אני תמיד טוען שאת יום השואה עשו, בניגוד, קבעו את זה ביום שהוא מנוגד באופן מוחלט להשקפה היהודית. השקפה היהודית אומרת שאנחנו לא מתאבדים. אנחנו לא מתאבדים.
אוקיי.
ומה שהיה ביום השואה, שהוא לזכר מרד גטו ורשה, זאת הייתה התאבדות.
לא. אז אני חוזר במה שהסכמתי איתך מקודם.
ואם זה מקודם, אותה ציוניסטית...
מה ציפית, שילכו לקצון לטבח?
לא, אתה בורח, אתה מתמודד, אתה משחד, אין לך מה, אין לך
אתה נלחם.
מה איך נלחם? מה נלחם? מה נלחם?
לא, זה הייתה התאבדות. אז אני חוזר, אם זה התאבדות, אני חוזר בי. אם לזה התכוונת. אני חשבתי שהם יהודים שהולכים להיערך.
התאבדות.
לא.
מוחלטת. חד משמעית. כל ההיסטוריונים הדתיים, והדתיים לאומיים,
הדתיים.
והחילונים, כולם הגיעו למסקנה הזאת.
בני, זה לא הייתה התאבדות. לא, אני לא חוסר מידע. במקרה, אני עברתי את הליבה, אתה מבין? אתה לא עברת את הליבה. אז אני יכול להגיד לך. אתה לא יכול להגדיר את זה כהתאבדות.
ליבת שטויות.
אתה לא יכול להגדיר את זה כהתאבדות. אני, זה גבורה יהודית. זה דעתי, רגע, שנייה. זו גבורה יהודית שאמרו, עד כאן, אנחנו לא מוכנים ללכת כצאן לטבח. אנחנו נילחם עד דמנו האחרון. אם זה התאבדות, אז גם אנחנו במדינת ישראל מתאבדים.
אז הם לא צאן לטבח היו בסוף.
כן, אבל מתו כמו יהודים, מתו.
ועל הדרך הרגו כמה גויים, למרות שהם ידעו מראש.
ואם אני הייתי שם, הייתי עושה את אותו דבר.
אז השקפה,
הייתי, איך אתה מגדיר, מתאבד, הייתי מתאבד.
אז השקפה היהודית, בוא.
אז מה, ללכת, בוא נחזור שנינו, אני איתך, רק דקה,
לא הייתי איתי.
לא, לא איתך.
זה לא מעניין מה אני חושב.
אני לא עוצר, שנייה אחת.
השקפה היהודית האמיתית היא בניגוד לדמה שאמרת.
שנייה אחת, אנחנו במנהרת הזמן עכשיו, אני ועיתונאי בני רבינוביץ', אנחנו נמצאים כרגע בגטו ורשה. בוקר טוב, אנחנו בגטו ורשה, רדיו קולך יפה. מה אתה עושה? מה אתה עושה כרגע? הנאצים הולכים לחסל אותך?
מנסה? כן. לא, הרי מה היה מדובר שם?
כן,
בבקשה. חלק גדול מהאנשים ששלחו אותם למחנות הצליחו לשרוד בסופו של דבר. רגע, שנייה, הצליחו לשרוד, חלקם הצליחו לשרוד. בדרכים לא דרכים. הצליחו למשוך את, 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 את עצמם במחנות עד, עד שהגיעו כוחות בעלות הברית ושחררו אותם. יש, יש המון, המון אנשים, זאת אומרת, כל הניצולי השואה, היום יש פה בארץ 180 אלף ניצולי שואה, וכבר עברנו מאז 70 שנה. הגיעו המון ניצולי שואה ששרדו את התופת הנאצית האיומה.
ו-6 מיליון לא שרדו.
שנייה, ברור. Okay. לא, זה לא הוויכוח. Okay. אני גם אומר, ברגע שהם יצאו במלחמה, במרד, המשמעות הייתה, אין, פה תהיה קבורתכם. פה, בתוך חומות הגטו ורשה, פה כולכם תמותו. אין מחנות, אין לכם להם לברוח.
בני, סליחה שאני אומר, אתה מצחיק אותי. ופה לא תהיה מקום קבורתכם.
לא,
היה פתרון הסופי, אבל היה פתרון הסופי של היטלר, מה הוא רוצה להשאיר את היהודים.
תגיד לי, אתה לא שמעת את ההקדמה שאמרתי? מה אמרתי? מה אמרתי? בוא, בוא, אני כמו ילד...
הקדמה, בוקר טוב.
אמרתי עכשיו... לא, מי שאתה...
נו, אז בוא תסביר לי, בוא.
אני אמרתי שגם כששלחו את כל היהודים למחנות, חלקם הצליחו להינצל, חלקם ברחו בדרך ליערות, חלקם עברו את הכל ובסוף הצליחו לשרוד, נכון או לא?
יפה.
יש כאלה ששרדו.
כמה? נו אז.
לא, לא כמה. כמה
מאות, כמה מאות אלפים.
שרדו כמה מאות אלפים, יפה. עכשיו אני אשאל שאלה, אם אותם אנשים במרד גטו ורשה לא היו עושים את המרד, מה היה? שנייה, מה היה? היו שולחים אותם למחנות?
לא.
היו שולחים אותם לאושוויץ?
לא, היו הורגים אותם.
במקום?
לא. לא בדקתי את הפרויקט שלא הייתי באותו זמן.
לא, שלחו את כולם למחנות.
לאושוויץ, נו, והיו הורגים אותם?
אותם אנשים ששלחו לאושוויץ,
כן.
חלקם שרדו את אושוויץ?
נו, יפה, אז על זה אתה
עולה. ופה לא שרד אף אחד, אתה לא שומע מה מדבר לך. טוב, נו, מוישה, אתה לא שומע.
אז לא שרד אף אחד, אני עדיף למות ככה בקידוש השם כיהודי, מאשר ללכת קצר לטבח.
זאת התאבדות.
אז זה עניין, זה עניין של פרשנות.
זאת השקפה יהודית, שברגע שאתה הולך למלחמה, שאתה יודע שבסופו של דבר תמות, ובמקום לנסות להציל את עצמך, אמנם אתה יודע ששולחים אותך לאושוויץ, אז תנסה בדרך לקפוץ מהרכבת, ואתה תנסה בדרך לשחד, או כל מיני פעולות אחרות, וככה שרדו.
זה מקומם לשמוע אותך, אני אומר לך את האמת.
אני יודע שאתה מקומם.
באמת, בסיר ציר.
הגיע הזמן, הגיע הזמן שתלמד את ההשקפה הבסיסית היהודית.
אז זה לא השקפה היהודית הבסיסית שלי. אז כנראה אנחנו לא באותו השקפה הבסיסית.
נכון, נכון.
מה השיר?
אפילו אני לא יודע, ביקשתי מישהו שיבחור.
שיפחי כמיים.
בחרושת.
Yeah.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, לפני שנעבור לנושא הבא, אני רק רוצה לומר לך שהנושא שדיברנו עליו עושה הרבה גלים, וקיבלתי
כרגיל, כאן, כל מה שאנחנו מדברים פה
עושה גלים. אבל העלו לי את זה שאתה ואני הולכים לפי דעת תורה, ומישהו כותב לי שרבי מנחם זמבה, אחד מגדולי הדור דאז והרב הראשי של ורשה, תמכו במרד. אז לבוא ולהגיד שזה התאבדות,
סיימת?
חוץ לזה, הקם להורגך, השכם להורגו.
סיימת?
כן.
אז אני רוצה לגלות לך שפיקוד של המרד בגטו ורשה ישב ברחוב ז'לנה 34.
יפה.
שם ישב אני לויץ', איך קוראים לו, מי עוד ישבה שם?
אוקיי.
הטק צוקרמן. מה נגיע המרד?
יפה.
פנה אליהם רב אלכסנדר זושה פרידמן, הגיע אליהם לבונקר בתוך איפה שהם ישבו שם, והתחנן אליהם. אומר להם, אתם תעשו מרד, המשמעות תהיה שהנאצים ינקמו ואף אחד לא יצא מכאן. כן. חי. אחד לא.
טוב.
ואז הם אמרו לו את מה שאתה אמרת.
יפה.
הם אותם חילונים.
כן.
אמרו להם, אנחנו לא נלך כצון לטבח.
יפה.
בא ואמר להם רב אלכסנדר זושה פרידמן.
כן.
אנחנו לא יודעים מה יקרה. ישלחו את האנשים בטרספורטים לכאן, לשם. יכול להיות שינצלו חלק מהיהודים.
כן.
אבל אם אתם תעשו מרד, אף אחד לא יצא מכאן חי. אחד לא. וכך היה בסוף.
נו, אז מה?
אחד לא יצא מכאן
אז
חי.
אז הם הלכו לפי לרב הראשי של ורשה.
לא, 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 לא. כן. זה לא הרב הראשי של ורשה. אלכסנדר לא. זושה פרידמן
כן.
היה העסקן החרדי הבכיר ביותר בגטו ורשה.
לא,
הוא היה נציג.
רק תקשיבי. הוא לא היה הרב הראשי. הם הלכו עם הרב הראשי.
תקשיבי טוב. רב אלכסנדר זושה פרידמן היה העסקן הבכיר ביותר.
לא, לא, אתה אל תגדיר אותו ככה.
לא, לא, הוא היה נציג,
כל הכבוד, לא.
הוא היה נציג של אגודת ישראל.
אז זה הנציג שלו, והם לא הלכו עם הנציג הזה.
לא, 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 לא.
במה פולני?
זאת בסיים, הכנסת הפולנית.
יפה, זה הרב שעליו הם היו צריכים להסתמר שהיה בכנסת עם הגוי.
לא,
בוא, אני לא נכנס. היו מספיק רבנים שם, לא הולכים כצון לטבע.
אין דבר כזה.
אז אני כן, השקפה היהודית שלי אומרת שאם הייתי שם הייתי עושה אותו דבר.
השקפה יהודית כצון לטבע מנוגדת להשקפה היהודית.
בדיוק, ולכן לא הולכים לצון לטבע, נלחמים. נלחמים, בדיוק.
הבא להורגך, השכם להורגו כדי שהוא יהרג ולא אתה.
אבל זה בדיוק.
אתה מעוות מושג חזל פשוט.
כי בכל מקרה הם הלכו למות. הם לא ידעו שהמלחמה הולכת להיגמר. ולכן צריך להילחם.
לא, להפך, הם כולם ידעו שם מצוין. שישלחו את כולם, ידעו בדיוק לאן שולחים אותם. כולם ידעו לאן שולחים. שולחים את המשלוחים לגירוש.
אז אתה אומר שהם צריכים להילחם.
ככה בדרך הזאת היה אפשר להציל. אתה יודע מה?
לא מסכים איתך.
חמש, אתה יודע מה? מתוך כל עשרות אלפים שלנו שם. היית מציל 10 יהודים. אני שואל שאלה, היה שווה?
לא.
אוקיי.
זה בדיוק מה שאתה... לא, לא, לא. זה המחלוקת שלנו.
אתה מוכן להרוג 10 אנשים?
נכון. בדיוק.
וכדי שתוכל להרוג כמה גול.
כי אחרת גם אין לנו זכות קיום פה. בוא ניתן, רגע, אני אגיד לך. בוא ניתן לעזתים את מדינת ישראל, ולא הרגו לנו יהודים.
מה שאתה אומר עכשיו, בוא מוי, שאני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. הם דברי אפיקורסות בדברים הבסיסיים ביותר של יהודים.
אז אני מוכן להיות אפיקורס בעניין הזה. כן, שידור חי אני אומר.
שלא יהיה ספק, אתה אומר פה דברי אפיקורסות.
אני הולך עם הרב הראשי של ורשה, ולא עם הרב זה שהיה בסנאט הפולני. לא מקובל עליי.
ועם אנטק צוקרמן ועם אני לויץ' אנשים שההשקפה שלהם הייתה
חילונית, אבל הייתה מגובה בדעת תורה. אבל הייתה מגובה בדעת תורה. אז אני אומר לך כן. למה אתה היית שם?
שקר וכזב.
קראתי היסטוריה.
קראתי היסטוריה. אתה קראת בוואטסאפ הודעה.
סליחה, ומה אתה קראת עכשיו? מה קראת עכשיו את אותו דבר?
אני לא קראתי.
אתה רשמת כרגע מה הוואטסאפ שלך.
אני רשמתי לעצמי דברים שאמרתי אותם מתחילת הדרך.
היו רבנים שאישרו.
אין דבר כזה.
לא, יש השקפה, אתה הולך לפי דעת תורה, הם הלכו לא לפי הרב של הסנאט.
לא, 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 זה לא נכון.
בסדר, אז יש לנו מחלוקת.
המושג של קצון לטבח הוא מושג אנטי-יהודי, אנטי-הלכתי.
נכון, ובשביל זה הם לא הלכו קצון לטבח.
אנטי-יהודי ואנטי-הלכתי.
נכון, ובשביל זה הם לא הלכו קצון לטבח.
זכותך להגיד דעה חילונית, אין לי בעיה.
לא, זה דעה דתית-יהודית חרדית, ואני גאה לה לומר אותה.
לא, זאת לא השקפה חרדית.
בסדר. בני, בוא נדבר לעיריית רעננה קצת, שיש לנו את ביטלה הטבלה לנצרות, ואני שואל אותך בני, איך יכול להיות שמדינה מתוקנת, עזוב ציונים, יהודים, איך יהודים, לא קשור,
מדינה דמוקרטית אנחנו.
תראה, אני הייתי ברודוס, הגעתי לשדה התעופה בני, ובא אליי איזושהי מדריכת טיולים, ואומרת לי, יש מת שנפטר שמעון בן רחל ויוסף, הכהן, בן 94, נפטר ברודוס, יש שלוש משפחות שם בני, ויש לו לוויה בשתיים וחצי, ואין מניין. לקחנו היהודים, אנחנו היהודים מהמלון, אני, הילדים שלי, יפה, אלי יפה, המנצח.
כן.
לקחנו מונית, הגענו לשם, כמובן צלצלתי למשי זהב, שייתן לי קצת הדרכה ככה, להיות זקה בעזרה ראשונה, משי, יהודה משי זהב, ישר כוח גדול על הכל. עשינו שם לוויה, הגעתי לשם בני, מוציאים אותו עם ארון שעליו צלב ענק, מלא כמרים מסביב בני. מלא כמרים, ואתה בטוח שהגעת לוויה נוצרית בכלל, לא לוויה יהודית. ומה יצא? שכל כל הנוצרים שהיו מסביבו, בני, היו שכנים שלו, נוצרים, ורצו לעשות לו לוויה נוצרית. השתלטנו על הלוויה. ברוך השם אמרנו קדיש, היה אחרי זה הבאנו אוכל
כל
לעשות.
כל הכבוד, אשריכם, אשריכם.
לא, אבל אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, בני. שאם ברודוס, שיש שלוש משפחות, ויהודי זוכה, אני זכיתי ללוויה של מת מצווה, לא יעלה על הדת שברעננה יהיה הטבלה לנצרות.
ולא יהיה. ולא יהיה. ולא יהיה, אני חושב באמת שלא יהיה.
אבל בשביל מה היא בכלל לחשוב?
שאלה טובה.
למרות שהם הולכים להגיש בגץ דרך אגב.
בסדר.
בוא נראה מה בגץ יגיד להם.
דרך אגב, הערה נוספת, הרב מנחם זמבה היה, למען הדיוק, הרב היחידי שתמך במרד נגד דעתם של כל הרבנים וכל האדמו"רים.
לא יודע. אתה מקבל כאן, המקורות שלך הם
הכי טובים.
לא, המקורות שלי יושנים, יושנים המקורות שלי.
הגיע הזמן שתלמד את זה במהלך השבוע ותבוא לפה בשבוע הבא עם מסקנות האם מה שאמרתי נכון או לא נכון.
לא נכון.
שבת שלום!
זה לא נכון, בני. זה לא
נכון,
בני.
זה לא נכון.
יש עוד דקה, ולכן אני אומר לך, בני, אין בעיה. לא, אתה תשמיע עוד הפעם את השיר, כי אני חושב שהשיר כאן רץ יותר מדי מהר. אני לא חושב שאתה צודק, וחוץ לזה כבר אתה אומר שהיה רבנים שחשבו שכן.
לא היה רבנים, אחד.
בסדר, אז אמרנו לפי הדעה הזאת.
לא, מה זאת אומרת אחד?
מה, הרב הראשי של ורשה אמר ש...
יחיד ורבים, הלכה כרבים, הלכה כרבים.
אז תלכו עם ש"ס, כי יש להם יותר אנשים
את זה. אני לא מבין מה שאמרת עכשיו.
מה שאני אומר דבר נורא פשוט, כל אחד יש לו את רבו, הרב הראשי של ורשה, שאומר, אדוני, אל תיתן לי, אל תהרגו
אותי. ורשה הייתה עיר מלאה בגדולי עולם.
כן, אבל לא במרד, אבל לא במרד. אבל יפה, והרבנים, הרב הראשי של...
זו שפרידמן היה שליחם של כל הרבנים האלה.
שבת שלום לכולם.
תעשה שיעורי בית.
לא, אתה תעשה שיעורי בית.
אני עושה תמיד.
כל טוב.
שבת שלום.